Ρωτάει, Κουράνιο Δήμ, Νάμα Μάνο Πόιο. כי התורה היא מקיימת את העולם, התורה היא מחזיקה אותנו, התורה שומרת עלינו, התורה מגנה עלינו. ואנחנו נמצאים בימים לא קלים, אפילו קצת קשים, וצריכים להתחזק ולדעת מה אנחנו צריכים להתחזק. תדעו רבותיי, שבכל דבר בעולם יש קטיגור ויש סניגור. כשאדם בא לעולם, יש שני מלאכים, אחד עומד מימין, אחד עומד משמאל. מלאך שמימין אומר, תן לו חיים, תן לו בריאות, תן לו חוכמה, תן לו עושר, תן לו הצלחה. והמלאך השני, שמשמו, אני לא רוצה להגיד מה. בקיצור, תודה. כן, אז עכשיו, זה ממשיך מהלך כל החיים. אם אדם עושה מעשים טובים, נו, 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 מה יהיה? אתה באת בשביל המצלמה או בשבילי? אם בשביל המצלמה, קח אותה הביתה. בא ללמוד תורה. אז מה שצריך לדעת, רבותיי, שבכל דבר ודבר יש קטיגור ויש סניגור. אף אחד מאיתנו לא נקי מעבירות, מעוונות ואפילו עבירות קלות. מספיק שאדם יושב בבית המדרש בחוסר כבוד וחוסר דרך ארץ, קונה לו קטיגור. מספיק שאדם מדבר בבית הכנסת, או לא מתנהג נכון בבית השם, אז חס ושלום הוא גורם גם חילול השם, שהוא כאילו לא מתייחס בדרך ארץ וכבוד לקדוש ברוך הוא, כי זה ביתו של הקדוש ברוך הוא. בבית הכנסת נקרא מקדש מעט, וכן הלאה. דבר נוסף, נו, נהיית סדרן? נהיית סדרן? אז תשים כובע מיוחד שאני אדע שאתה סדרן. אז אדם צריך לדעת שהוא בא לבית השם, וצריך לדעת שכל שעה ודקה מהחיים שלו הוא צריך להשקיע בלימוד תורה. כי אנחנו עם ישראל, עם הספר, קיבלנו את התורה מהר סיני, והקדוש ברוך הוא יעיד בנו, אם אתם שומרים את התורה, אני שומר עליכם. אם אנחנו לא שומרים את התורה, אז אין לנו טענות. עכשיו צריך לדעת שיש, בפרט בשעת המלחמה הזאת, יש מידת הדין שמקטרגת לא עלינו. ואנחנו צריכים למצוא פתרון איך, איך אנחנו אומרים בסליחות, חתום פה שטן ואל יסטין עלינו. איך להשתיק את מידת הדין ולהגביר את מידת הרחמים. הרי בבוקר בתפילה מזכירים עקדת יצחק. ומה אנחנו אומרים שם? תיקן את זה רבי יוחנן, את התפילה הזאת, ריבונו של עולם. כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות את צורך בלבב שלם. כן יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסיך ויגבור רחמיך על מידותיך. תתנהג עם בניך במידת החסד ובמידת הרחמים. אז איך עושים את זה, רבותיי? עושים את זה על ידי תפילה, עושים את זה על ידי קיום מצוות, עושים את זה על ידי שמירת התורה וללמוד תורה כמה שאפשר. אחד הדברים שחשובים בימים האלה זה לקרוא פרקי תהילים לעורר רחמים בשמיים. אחד הדברים הכי קלים שיש, שכולם מכירים, זה אמירת המנצח בנגינות שמופיעה בכל סידור, בכל בית הכנסת, יש שם איזה שלט שתלוי שם צורת המנורה, וכתוב שם המנצח בנגינות. כדי לדעת מה זה עושה אמירה שאתה אומר למנצח בנגינות מזמור שיר, אני אתן לכם קצת על קצה המזלג מה כותב רבנו הארי, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן בעדן. רבנו הארי כותב שלמנצח בנגינות אין כמוהו שהוא כובש את מידת הדין. ואיך הוא כובש? שימו לב מה הוא אומר. אם תעזרו לי, אז יהיה יותר קל, נשתף יחד פעולה. למנצח בנגינות מזמור שיר זה שם המזמור. המזמור מתחיל בקנה הראשון, אלוהים יחוננו וירחנו, יאר פניו איתנו סלע, נכון? מה באחריו? איזה פסוק? או, באחריו? איך? ירדוך העמים, ואחריו? מה זה ישמחו וירננו, איפה הוא נמצא? במרכז, זה הקנה האמצעי. יפה. אז בואו נלך צעד צעד. אומר רבנו הארי, תדע שאם תספור את האותיות שיש במזמור הזה, בשבעה פסוקים שיש במזמור, תקבל בדיוק 216 אותיות. 216 אותיות זה גימטריה גבורה, זה מידת הגבורה. כן. עכשיו מי ישמור על המצלמה, זה בעיה. זקנה, המצלמה נשארה לבד. אין דבר, אני שומר עליי. אז יש שם 216 אותיות במזמור, זה גבורה, זה מראה על כוח מידת הדין שבאה ורוצה חלילה לקטרג, להפריע, להזיק, לגרום חלילה צער. מה אנחנו עושים? אומר רבנו הארי, אתה קורא את כל המזמור, את כל השבעה, ברצף, פחות או יותר, ובכוונה. ובואו יחד נספור, אז כאן אני צריך את העזרה שלכם, נספור את הראשי תיבות של הפסוקים. זאת אומרת, מכל פסוק, אות אחת, הראשונה. איך הפסוק מתחיל ואיזה אות? אז הפסוק הראשון במה מתחיל? לאלף, נכון? אלף זה מספר אחד, תזכרו. הפסוק השני, מה זה מתחיל? למד. לדעת בארץ דרכך, למד. כמה זה למד?
30.
ושם היה לי אחד? 31, תזכרו. 31, הרב מה בא הפסוק הבא? יודוך עמים אלוהים. יוד, אנחנו אומרים יוד. הרמה מפנו כותב להגיד, יוד, יש שתי אותיות שהן מנוקדות בחולם. יוד וקוף. יוד זה 10 וקוף זה 100. אומר כיוון שהן עשיריות, יש להן חולם, והחולם בא בראש האות. כתר. אז אנחנו משתמשים במילה יוד. אז יש לנו כמה נהיה לנו א' ול' ויוד. מה מה? יפה. אז זה יוצא מזה שם קדוש, לא רוצה להזכיר כרגע. עכשיו, בוא נמשיך הלאה. פסוק שאחריו, מה אמרתם? זה הפסוק המרכזי באמצע. ישמחו. זה עוד יוד. כמה נהיה ביחד?
51.
51. התחלנו לעלות קדימה. הפסוק שאחריו, איך?
יוד.
מה, אתם לא יודעים מעל פה? מה אתם מסתכלים? אני לא מבין. יודוך, יוד, יוד, תגיד יוד. שלוש פעמים יוד. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם. עוד יוד כמה נהיה? 61. בסדר. בוא נמשיך הלאה. הפסוק שאחריו. איך? ארץ נתנה יבולה. עוד ארץ, כמה נהיה? 62. תלך עוד פסוק האחרון. נו, מה, איך זה מתחיל? יברכנו אלוהים. יוד ביחד נהיה 72. מה זה 72, אתם יודעים? מי יכול לעזור לי? מה? אבל אתם לא אומרים לי את המילה המדויקת. אני רוצה מילה מדויקת. נקודתית. אני רוצה שתהיו יותר כאלה, איך אומרים? הוא אמר משהו. הוא אמר משהו גדול. 72 זה חסד. ואותו אני צריך עכשיו. החסד בא ומכניע את הגבורה, הוא מתערבב איתה והופך את הדין למידת הרחמים. אז תארו לכם שאדם אומר לנצח בנגינות מזמור שיר, בכל שעה שאתה רוצה, בכל היממה. זה לא כל, זה כולל חול, שבת, לילה, יום, גבר, אישה, ילד, ילדה, כולם שלהגיד למנצח בנגינות, ואפילו לא בצורת המנורה. אז מה אתה עושה? באותה שעה, גם אם היה המזל שלך לא טוב חלילה, הגברת את מידת החסד על מידת הדין, והכבשו רחמך את כעסיך. ויגולו, הלו, 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 ויגולו רחמך על מידותיך. אני אחזור לך את, את התרגילים, אתה רוצה? אני מוכן. מה, בגמרא מובא על אחר אחד, איך קראו לו? נראה אם אתה יודע. שארבע מאות פעם הוא חזר לאותו תלמיד, את אותו דבר, אותו דבר. איך קראו לו?
פרדה. אה? פרדה. לא פרדה.
רבי פרדה. יפה. טוב, עכשיו, אז תתחיל להקשיב. נעזור 400, בסדר? אז יוצא, אומר רבנו ארי, לכן אנחנו אומרים מזמורי תהילים, כשיש מצב לא טוב. והמצב באמת לא טוב. יש לנו חיילים שנמצאים בשטח, בתוך שטח האויב. והאויב זה לא אויב אחד, זה לא הפלסטינים. זה 70 אומות שקמו עלינו. ואנחנו צריכים להכניע אותם. איך מכניעים אותם? נכון שצריך צבא, נכון שצריך נשק וצריך חיילים, אבל כנגד זה צריך גם מי שלומד תורה. איפה ראינו? בתורה הקדושה, איפה ראינו שצריך מול מספר מסוים של חיילים, מספר מסוים של לומדי תורה. במלחמת... איך? נו, התחלת.
דוד המלך?
דוד המלך היה בחמישה חומשי תורה? אז עשית אותו זקן. איך? איזה מלחמה זה היה? מי נלחם במדיין? יפה. אבל מי שלח אותם למלחמה? משה. ככה 12,000 חיילים יוצאים לקרב, כנגדם 12 בחורים יושבים לומדים תורה. אז תמיד צריך שיהיה איזון בין לימוד התורה לבין אלה שיוצאים לצבא. אלה שיוצאים לצבא צריכים שמירה. אז צריך שמירה וצריך צבא. והפסוק אומר, בוא בוא, יש פה, יש לך תפקיד, בוא. היה פה איזה אחד ששמר על המצלמה והוא ברח. תשב אתה במקומו. אז הוא אומר, עכשיו מה קורה? מה קורה עכשיו? יוצא שעל ידי תארו לכם שאחד מישראל, ילד אפילו, אומר לנצח בנגינות מזמור שיר, הופך את מידת הדין למידת הרחמים. תארו לכם כמה אפשר לעשות בשביל עם ישראל. ולא נעשה רק לעצמנו, לעצמך אוטומט זה כן מסתדר, אבל כדאי לכוון בשביל כל ישראל. תראו, בכל לשם ייחוד שאומרים לפני תפילה, בכל מצווה, מה אומרים שם? מי יכול להזכיר לי? הנה אנחנו באים. נו? מה לפני כן? אז כן, יפה, יפה. אמרתם בדיוק את הנקודה, בשם כל ישראל, רציתי לפני כן. לעשות נחת רוח ליוצרנו. מה יהיה? אני כנראה לא כיוונתי בשערי הקשבה ביום כיפור. למה אתם לא מקשיבים? אני משעמם אותך. טוב, אז הוא אומר, אנחנו צריכים, תראו לכם אפילו במילה אחת שאתה אומר, אתה מכניע את האויב, אתה מכניע את מידת הדין, ושמידת הדין נכנעת, אז מידת הרחמים מתגברת, והקדוש ברוך הוא מתמלא רחמים עלינו. ואם תאמרו, מה הקדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נעשה את זה, הוא לא יכול לעשות לבד את כל הפעולות הללו, הוא יכול, הוא כל יכול, כן, אבל יש מידת הדין של מקטרגת. כל הטענות שהמקטרג טוען נגד עם ישראל, הקדוש ברוך הוא עונה לו, אבל יש טענה אחת שהקדוש ברוך הוא לא עונה לו. כל הטענות שהוא טוען, הוא אומר שחלילה יש גנבים, אז הקדוש ברוך הוא שולח אותו לרומניה. אתה יודע שברומניה יש גנבים? מאיפה אתה יודע? היה אחד שסיפר לי, הוא נסע מעל במטוס, נסע לארצות הברית. אז בדרך צריכים לנסוע מעל אירופה. אז המטוס היה נוסע מעל אירופה, אז הוא הסתכל על השעון, היה איזה עשיר אחד גדול שם, והיה לו שעון ככה נוצץ עם יהלומים וכולי, וככה שעון זהב, משהו יקר מאוד. אז הוא הסתכל. פתאום, שבאמצע הדרך שהוא הגיע, פתאום מסתכל, אין שעון. אז הוא שאל את הדייל שם, תגיד לי, מישהו לקח לי את השעון? עבד לי שעון, מה אני עושה? אמר לו, אל תדאג, אתה עברת מעל רומניה, אז גנבו לך את השעון. ואמרת, אז יש גנבים ברומניה. שאומר השטן לקדוש ברוך הוא, יש בישראל חלילה וחס פריצות, אומר לו, לך לא עלינו, לארצות הברית, לסלאגס, כל מיני מקומות, השם ישמור, שם יש יותר פריצות. לך לפריז. וכן נעשה הדרך. אז כל עבירה שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא משיב לו. אבל, איי, 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 שם בשורה היא לא כל כך, הילדים, הקדוש ברוך הוא מחכה מתי תלמדו תורה, תשמרו על עם ישראל, אתם וידכם המפתחות. כן, לך אני מדבר, לך, אל תסתכל ימינה שמאלה. בקיצור, אז כשאומר השטן לקדוש ברוך הוא, אבל הם מדברים בבית הכנסת, אומר הרב אליה רבה, הקדוש ברוך הוא שותק ולא עונה לו. למה? כי הגויים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בבתי התפלה שלהם, הם לא מדברים, הם עומדים כמו גלמים. ויש סיפור, אני אספר לכם, כיוון שאני רואה שהילדים התחילו להיות יותר טובים. כן, לך אני מדבר, לך, כן. בקיצור, היה מעשה עם רבי שמעון בר יוחאי, תפסיק לצחוק שם, תפסיק לצחוק, לא כדאי לצחוק. אתה יודע שאחרי צחוק יש דמעות בעיניים? מה הגמרא אומרת על זה, למה? למה אחרי שצוחקים הרבה יש דמעות? אה? מי יודע? מי יכול לזרוק לי איזה רעיון? אה? להראות לאדם שאל תצחק הרבה, בסוף בוכים. בסוף החיים, השם ישמור, שלא נדע. אז עכשיו רציתי לספר לכם מרבי שמעון בר יוחאי מעשה כזה. מלומד גדול רומאי הגיע לרבי שמעון בר יוחאי, אבל אני שמעתי עליך שאתה רב גדול של היהודים, ואתה לומד תורה, ואתה נגד הרומאים, נגד הגויים. בוא אני אראה לך איך הגויים מתורבתים, איך הם מסודרים. אמר רבי שמעון, בסדר, בוא נלך יחד. כך מביא הזוהר את המעשה הזה, לא אני הבאתי את זה. לוקח הגוי הזה את רבי שמעון בר יוחאי, לאן? לבית הספר של הגויים. הוא מראה לו את הילדים שם יושבים, 50 ילד בכיתה. כולם אותו גודל, אותה תלבושת, אותה תסרוקה, אותם שערות, וכולם יושבים ולא זזים. ככה, ומקשיבים למורה, ואף אחד לא מזיז את הראש, לא ימינה ולא שמאלה. מה לא ראית? אמר, כן, ראיתי. הלך לכיתה השנייה, אותו הדבר, ילדים בגיל יותר מבוגר, וכן הלאה. גמר. אמר רבי שמעון, בוא אני אקח אותך לתלמוד תורה שלנו. הלך לתלמוד תורה של יהודים, נכנס לכיתה הראשונה, היה שם ילדים בכיתה א', אבל אחד גדול, אחד גבוה, אחד עמוק, אחד רזה, אחד שמן, אחד חולצה בחוץ, אחד חולצה בפנים, אחד עם טלית גדול שעשו אותה טלית קטן, אחד עם טלית קטן שעשו אותה טלית גדול, וכל אחד עם איזה תלבושת אחרת, אחד מסתכל על התקרה, אחד מסתכל על הרצפה, אחד מסתכל, אומר לרבי שמעון, מה זה? אומר לך, כן, בסדר, בוא נגמור, בוא נמשיך. מסתכל, ראה את הילדים, ואין ילד שיושב בלי תנועה. הם זזים כל הזמן. זזים, אחד ימינה, אחד שמאלה, קופץ, דוחף את השני, צורקץ, צורד. נכנס אחר כך לכיתה השנייה, אותו דבר, עוד יותר גרוע אולי. וככה עבר את כל הכיתות. יצא משם, אמר לרבי שמעון, נו, מה אתה אומר על זה? ראית את הילדים שלהם, של הגויים, הרומאים. אמר לו, כן, כן, ככה זה צריך להיות. אמר לו, למה? אמר לו, הגויים לומדים, מה הם לומדים? דברי הבל, דברי טבע. הטבע הוא עובד. אתה ראית פעם הים זז, פעם מערב, פעם מזרח, תמיד הוא באותו מקום. אתה ראית את העצים שמחליפים מקום? לא, הם באותו מקום. גם אם הרוח באה ומנשבת ונענעת הענפים, העץ נשאר באותו מקום. וכן עשה הדרך, רכב יכול לנסוע בלי כלום, בלי נהג. אולי החשמלי היום גם כן, זה גם לא כך בטוח. אז כל דבר שהוא גשמי הוא גולם, הוא עומד. אין בו נשמה, אבל הילד היהודי לומד תורה, והתורה נמשלה לאש. איך אתה יודע, כך אמר לו רבי שמעון, איך אתה יודע אם יש כעת מנורה, אם היא מנורת חשמל או מנורה או נר שדולק, שהדלקתי את זה ולצד הזה, זה יש בזה חיות, יש לו חיים. אבל מנורת חשמל היא עומדת. היום הם ניסו לעשות מנורה קופצת כזאת, אתה רואה לפעמים בית הכנסת נר תמיד, עושים נר, טק, 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 כל הזמן, אבל אותה מנטרה, עולה, יורד, יורד, עולה. אמר לו, הבנת? אמר לו, לא הבנתי. אמר, זהו, יש לך שכל של גוי, איך תבין? אמר לו, שהם הגויים, הם כמו פסלים. הם עובדים את הפסל, אז הם כמו פסלים, התורה שלהם זה פסל. אבל אנחנו היהודים, התורה שלנו חיים, שנאמר הלא כדברי כאש נאום אדוני. וכפטיש יפוצץ צהלה. האש, ראית האש בוערת, שהיא עומדת? אין דבר כזה. היא ממשיכה, היא בוערת. והיא בוערת, ויש לה לשונות אש, פתאום מפה, פתאום מפה. אז ככה זה, הילד היהודי יש לו נשמה. ומה זה נשמה? נשמה זה דומה לאש. כמו שהקדוש ברוך הוא נמשל לאש. איפה ראינו? איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא נמשל לאש? במעמד הר סיני, נכון? ירד הקדוש ברוך הוא. והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד אדוני עליו באש. אז כביכול זה דומה לאש, האש היא מתנועעת. ככה הילד היהודי מתנועע, שהוא לומד הוא מתנועע. אבל הגוי הוא פסל, הוא לא מתנועע. זה דבר אחד. עוד דבר אני אגיד לכם רבותיי. כיוון שראיתי שהילדים פה מאוד נחמדים, אומר לכם את האמת. מאוד מאוד. לא ראיתי, אני מסתובב בהרבה ערים, אבל כמו ברחובות, ברוך השם. אז לכבודכם אני אגיד עוד מעשה מיוחד. אנחנו, אתם אומרים שיר השירים בערב שבת? כן? הילדים אומרים? שר ערכה אני שואל, אתה אומר ביום שישי? או, נענה בראש. נו, נו. אז למה אומרים שיר השירים בערב שבת? מי יודע? איך, איך? מה? מה זה אומר? קוף יוצא עם פסוקים, שזה... אני צריך מנוף להרים את זה עכשיו. כן, נו. גיהנם עובד במשך השבוע 117 שעות. למה? תוריד שבת ותוריד מחצות היום של יום שישי הוא נסגר. אז 6 שעות של יום שישי נסגר ועוד 24 שעות זה 30. אחר כך תוריד מכל יממה 4.5 שעות. למה? כי הזוהר אומר על כל תפילה שעה וחצי אין גיהנם. אז 4.5 שעות ליום. ביחד יישאר לך נטו בשבוע 117 שעות שגיהנם יכול לפעול. אומר הרוקח עליו השלום שהי לפני 900 שנה, שמישהו אומר שיר השירים ביום שישי, לא בליל שבת כמו שבהרבה מקומות עושים, ביום שישי, תמצא לך זמן, תקרא את שיר השירים כולו. יש בו 117 פסוקים, אתה לא תראה את גיהנם. לא בחיים ולא בעולם הבא. אז שיר השירים, איך מתחיל? שיר השירים אשר לשלמה. מה הפסוק הבא? איך? אני לא שומע. נו. מה זה ישקן לי? מי ישקן מנשיקות פיו? מי זה שמנשק? רגע. היי, בואי נה, תפסתי אותך, אתה נרדם. ישקן לי מנשיקות פיו, תקשיבו טוב רבותיי, מה אומר המדרש? הקדוש ברוך הוא בעצמו מנשק את הילד שלומד תורה. למה? סליחה שאני הפרעתי לך כעת. תזיז את זה שם. תזיז. כן. קח אותו ברוורס, שוויה שוויה. אבל בזהירות שלא יהיה איזה... קח אותו יותר לצד הפינה, כן. תודה. איווה, סלם דק, סלם אידק. עלה והצלח. מקפיים. זהו, עכשיו בזכותך הם יראו אותי, אני אראה אותו. אז אומר, תשמעו טוב, הילד שהולך הילד ללמוד בתלמוד תורה, אז המורה נותן לו חומש לקרוא. הוא קורא פרק וחוזר עליו, והמורה מסביר לו את הפרק, לא משנה איפה הוא נמצא. בכיתה אחרת לומדים ספר נביא, כיתה אחרת לומדים תהילים, כל כיתה לומדים איזה פסוקים. ואומר להם המורה, תדעו לכם, תדעו, אבל כשתדעו, אני רוצה מחר לשמוע, אני לא אגיד מי, אבל אני אפתיע אתכם, אני אפתיע פתאום מישהו שיסביר לי את הפסוק, או שיגיד לי את הפסוק. בסדר, אז הם מקשיבים טוב, אז הוא אומר להם, זה לא מספיק, בבית אני מבקש שבערב, לפני שאתם הולכים לישון, כל אחד ייקח את החומש, זה ייקח את הנביא, זה ייקח את התהילים, זה ייקח את הכתובים, יסתכל, יקרא את הפסוק, את הפסוקים, יחזור, ישנן, מחר הוא יבוא מוכן. כמו בסדר. הכינו את הכל. עכשיו הילד הזה נזכה כל היום ישתולל בתלמוד תורה. לא חלילה ישתולל, הכוונה קפץ. אמרתי, הוא לא יכול לעמוד מקום אחד, הוא מקפץ. הוא מקפץ, אז הוא מתעייף, מוציא אנרגיה. זה טוב שהוא מוציא אנרגיה, אבל נו, מגיע הביתה, הוא כבר עייף. סוף היום, ועכשיו גם חורף, אז השעות מתקצרות, נהיים מהר עייפים. זה משפיע על, על המוח. אז אם המכינה ארוחה, ומכינה גם איזה כוס של חלב, או תה חם, או כל דבר אחר, תנת לו, שב תלמד, שתקרא, תוכל. אז הוא אומר לה, כן, אבל המורה אמר לי היום שאני צריך לחזור על הלימוד. הוא לוקח את החומש מהארון, פותח אותו ומתחיל לקרוא. קורא, הוא לוקח חתיכת לחם ואוכל, פרוסה, ואוכל אחרי זה, יש שם גבינה, חביתה, תלוי מה הוא אוכל אותו יום, אוכל, ופתאום מרוב עייפות הוא נרדם. אז איך הוא נרדם? ראיתם פעם ילד נרדם באמצע הלימוד? על הספר, נכון? שם את הראש שלו על החומש. ואז יוצא לו רוק מהפה. יורד הקדוש ברוך הוא מהמרום ומנשק אותו בפה. שימו לב מה כתוב פה. ישקני מנשיקות פיו. ולוקח קופסה ושם את הרוק של הילד בתוך הקופסה. באים המלאכים, שואלים את הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, למה לך את הרוק הזה? אולי מה אתם תעסקו בעסק שלו שלכם? זה עסק שלי. ורק אני מטפל בנושא הזה. אבל היית שולח אותנו, מישהו מאיתנו, שהוא יעשה את זה. לא. קיצור, ככה הוא עושה והולך אחר כך לבית השני, לבית השלישי, לכל הבתים שיש שם ילדים. ברוך הבא, חשבתי שהלכת. אמרתי, איפה אני אראה אותך? כן. בקיצור, אז אוסף את הרוק. והילד ישן, אבל אמא קמה אומרת לו, תגמור את האוכל ותגמור את החומש. אז הוא אומר, רגע, יש לי עוד פסוק אחד שלא קראתי. ממשיך, ממשיך לרדם. עוד פעם יוצא לו רוק מהפה. כי הפה פתוח, הוא לומד. אז הקדוש ברוך הוא מנשק אותו על הפה. ואחר כך, טוב, הוא גדל הילד הזה, נהיה כבר גבר, נהיה. הרי זה מגיע זמן תחיית המתים, עוד מעט בקרוב. כל אלה שנהרגו, אנחנו נראה אותם עין בעין. ונדע איזה מעלות יש להם. אז ומי מחיה מתים? הקדוש ברוך הוא בעצמו. כשאנחנו אומרים בתפילה, ונאמן אתה להחיות מתים. ולפני זה מחיה מתים אתה, רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם. הקדוש ברוך הוא מחיה מתים, אף אחד לא מחיה מתים. למה? כך אומר המדרש. אומר, תראה, מי היה אתם יכולים לזכור מי החיה מתים, אנשים נביאים או צדיקים שהיו מתים, מי היה אחד?
אלישע.
איך?
אלישע.
אלישע, את מי הוא חיה? שתי נקודות. מי הבא הרב? עוד אחד החיה מתים. מי? יפה, את מי החיה?
את יונה.
מי עוד? מי עוד? יחזקאל הנביא. כן, ברוך הבא. כן, יש כבר שומרים, אל תדאג, יש כמה שומרים. כן, תחזור איפה שהיית, כן. בקיצור, שבת תחיית המתים הוא בא. אז מה נהיה אחר כך? מה נהיה אחרי זה? אז, ומה קרה איתם? כל המתים שהם החיו, מתו בחזרה. איפה הם? הלכו. אבל מתים שיחיו לעתיד, הם יחיו לנצח. למה? כי המחיה אותם זה רק הקדוש ברוך הוא. עכשיו תשמעו טוב את הסיפור, הפתרון של החידה. למה הקדוש ברוך הוא צריך רוק? עכשיו בקיצור, הולכים לבית הקברות, וכתוב בנביא, ואיש מקלו בידו מעורב ימים, עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, ואיש מקלו בידו מרוב ימים. מה עושים? מה? אומרת הגמרא, כל אחד הקדוש ברוך הוא נותן לו הבא משיח, אומר לך, לך לבית קברות, תיקח רשימה, זה וזה וזה, תקיש על הקבר, תגיד קום. אתה מקיש, הוא אומר קום, הוא קם. אבל לא כולם קמים, יש שם רשימה, לפי הרשימה. אז יש כאלה שלא קמו ויש כאלה שקמו. מי אלה שקמו? כל מי שלמד תורה. או שמע דברי תורה, יש בו טל תורה, זה גמרא אומרת, מי שיש בו טל תורה, טל תורה מחייהו. מי שאין בו טל תורה, אין טל תורה מחייהו. אבל להוציא את אותם שנהרגו על קידוש השם, או אלה שנהרגו בשביל להציל את עם ישראל, ודאי שהם קמים בתחיית המתים. על זה אין שאלה ואין ספק. עכשיו, מה נשאר? יש הרבה עשירים. שלא היה להם זמן ללמוד תורה בכלל. איפה הוא? היום הוא ביפן, מחר הוא בארצות הברית, אחר כך הוא בארגנטינה. אז הוא רק נוסע ממקום למקום. אז הוא לא, לא למד תורה. באים כל העשירים האלה, מגיעים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לקום מתחיית המתים. אומר להם, לא למדתם תורה. מה לא למד? אז מה? אבל אנחנו, סליחה, אנחנו תרמנו לבית הכנסת. הוא אומר, תרמנו לישיבה. הוא אומר, תרמנו לתלמוד תורה. הוא אומר, אני בניתי תלמוד תורה. הוא אומר, או, בסדר. אתה. אז כולם, כל אחד מתחיל להיזכר מה הוא עשה. מיד הקדוש ברוך הוא שולח אותם, לכו לילד זה, לכו לילד הזה. עומדים בתור כל העשירים. ילד, תן לנו קצת רוק. אמר להם, בשביל מה לכם רוק? אומרים, מה זה? בשביל מה לנו רוק? אנחנו רוצים לקום בתחיית המתים. ואז הוא אוסף, מבקש רשות מהילד הזה, מהילד ההוא, מהילד השני, השלישי, ולוקח את הרוק הקדוש ברוך הוא, מגבל אותו עם האפר של אותו נפטר, ומאבד אותו, וקם על רגליו, וקם בתחיית המתים. זה, אמרתכם את זה בקצרה, זה אומר המדרש על הפסוק, ישקני מנשיקות פיהו. הקדוש ברוך הוא מנשק כל ילד שלומד תורה, ויוצא לו רוק מהפה, ולא רק בשעה שהוא ישן, גם כשהוא מדבר. שים לפניו איזה זכוכית או ראי, ותראה שיש שם עדים, יש שם טיפות מים. מאיפה המים? מה זה המים האלה? יצא לו רוק מהפה. אז הרוק הזה, יש התזת רוק. המדרש אומר שבכל האותיות אדם מוציא רוק מפיו. יש רק אות אחת שלא מוציא רוק. נראה אם אתם יכולים... האות ה', לא ה', אם אמרת ה', יש כבר. ה'. לכן, שימו לב, הסועדים נוהגים, כשאם מישהו מפריע באמצע העמידה, לעשות אותו, אתה אומר, למה? שזה לא נחשב דיבור. כי באות ה' לא יוצא רוק. בכל האותיות, אבגדה יוצא משהו. אבל באות ה' לא יוצא כלום, היא רוחנית. לכן שמו של הקדוש ברוך הוא נרמז באות ה'. אז אות ה' היא היחידה, כך אומר המדרש, שהיא לא מוציאה רוק. לכן, מיד הקדוש ברוך הוא לוקח את הרוק הזה, ואיתו מגבל וקמים בתחיית המתים, מסרו לכם מה עושים ילדים שלומדים תורה, ואפילו לא לומדים תורה, אומרים א' ב', כך כתוב בספרים, רבי חיים פלאצ'י בלי, שכשיש מלחמה, וכולם רצים למקלט, מה עושים שם במקלט? מאזינים לחדשות, מה אכפת לנו מהחדשות? זה חדשות ישנות, זה אותה מהדורה חוזרת על עצמה, אלא לומד אותם, יוצא משם מלאכים מכל אות ואות, ומחברים אותם לכל מיני שמות קודש ותפילה שעולה למעלה. מביא רבנו הארי מעשה נורא, יש מעשה נורא עם רבנו הארי, שפעם אחת רבנו הארי לפני ראש השנה קרא לתלמידים שלו ולימד אותם את כל הכוונות שצריך לכוון בתפילות ראש השנה. ושמע כל מיני קטעים, ובכן יתקדש שמך, ובכן תן פחדך, ובכן צדיקים יראו וישמחו, איי איי איי. וכן זה הדרך. בקיצור, וגם את הכוונות של תקיעת שופר, יש תקיעת שופר מיושב, יש תקיעת שופר ומעומד, יש בלחש, יש בחזרת השץ, וכן תקיעות של מוסר, ועשר תקיעות שיש שם בקדיש תתקבל, יום ראשון כוונות לבד, יום שני כוונות לבד, לימד אותם את כל הכוונות. בקיצור, למדו את הכל, זה לקח להם חודש ללמוד, ולהיות בקיאים בכל הכוונות. שמות קודש של מלאכים, שמות קודש של הקדוש ברוך הוא, לדעת אותם. בקיצור, עברו את המלחם בסדר, הגיע יום ראש השנה. התפללו בראש השנה, ואחרי זה בא יום הכיפורים. התפללו גם ביום הכיפורים. במוצאי יום הכיפורים, אז היה נהוג ללכת לרב, כל אחד ניגש, לבקש ממנו ברכה, חתימה טובה, פתקה טובה. שיהיה לנו שנה מבורכת, שלא יקומו הגויים עלינו ושלא יעשו לנו צרות. אז כל אחד ולך אותו הרב. שאלו את הרב, הרב, אולי הרב יגיד לנו, התפילה של מי הכי עלתה מכולם? מי היה הכי טוב שהתפלל? אמר להם, לא אני ולא אתם, לא אנחנו היינו הכי טובים. היה פה יהודי אחד בבית הכנסת שהגיע מחוץ לארץ. מאיפה? מגירוש ספרד. הרי אז היה גירוש ספרד. גירוש ספרד גירשו 300,000 יהודים יצאו לגולה. בגירוש ספרד בשנת רשנון ב' והתפזרו בכל מיני מקומות, חלק הגיעו לצפת. הגיע יהודי אחד לצפת. ובא לבית הכנסת, נקלע בדיוק לבית הכנסת של רבנו הארי. היה שם עשרות בתי כנסת, והוא נכנס שם. נכנס לשם וישב שם באותו בית הכנסת, והיה לומד ומתפלל עם כולם. אבל היהודי הזה מסכן, הוא לא גדל כיהודי, הוא לא יודע לקרוא, לא יודע כלום. אז הוא רואה שכולם מתפללים, והוא לא נעים לו, הוא לא מתפלל. הביא איתו מהבית מה שהיה לו מאבא שלו, שרצחו את אבא שלו, הביא איתו טלית, והביא איתו גם סידור ישן נושן, כבר חצי קרוע, בלוי ומתפורר. לקח את הסידור ביד וישב שם בפינה וכיסה את הטלית מעל הראש והיה בוכה ואומר ריבונו של עולם אתה שומע אותי אני יהודי הייתי בגולה הייתי בין הנוצרים האינקוויזיציה הארורה מה עשתה לנו ועכשיו אני באתי לכאן תפסיקו שמה כן, אומר לו, ועכשיו אני באתי לכאן, באתי להתפלל, אבל אני לא יודע להתפלל. אז בבקשה ממך, אני אגיד א' ב'. ואתה תצווה למלאכים שלך שיקחו את א' ב' ויחברו אותם אחד אחד. ועשו מזה כתרים לראשך. והיה כל היום, היה חוזר על א' ב', אפילו אמן הוא לא ידע להגיד, רק א' ב'. אולי אמר פה ושם, שמע את האנשים, אז אמר אחריהם אמן. אבל אמר א' ב' כל התפילה. והסתיימה התפילה, הסתיים יום כיפור, והוא היה בוכה. רבנו הארי שלח שני תלמידים ואמר להם, תדעו, לא גילה להם מה בדיוק האיש הזה עשה, אמר להם, היה פה יהודי אחד שהגיע מספרד, לכאן, והתפלל איתנו, עבר כבר כמעט 70 שנה מגירוש ספרד, אבל הוא היה ילד, והיום הוא כבר בגיל 70 וכמה. אז אמר להם, לכו אליו, תקבלו ממנו ברכה, כי התפילה שלו העלתה את התפילות של כולנו. הלכו אליו, וראו אותו בקושי, יש לו איזה לחם יבש, לשבת לאכול יחד עם אשתו, עם איזה, אני יודע מה, היה לו שם זיתים, או איזה זאטר וכו', ישב לאכול. פתאום נכנסו שני התלמידים, ואמרו לו, שלום אדוננו הרב, מה הרב, אני עם הארץ, מה אתם צוחקים עליי? אמרו לו, באנו לשאול אותך, מה עשית היום שהתפילה שלך גרמה כזו דבר גדול בשמיים? שכל התפילות שלנו לא עזרו, רק התפילה שלך. התחיל לבכות. אמר להם, אתם באתם לצחוק עליי. באתם ללגלג עליי. אמרו, חס וחלילה, אנחנו מכבדים אותך. לכבודך בנו, תגלה לנו מה היה. אמר, אני לא עשיתי כלום. אני אפילו לא התפללתי. בקושי, ששמתם יד על העיניים, אני אמרתי שמע ישראל יחד עם החזן. את המילה הזאת, תמיד עם שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, זהו. יותר מזה לא ידעתי להתפלל כלום. אז מה, באתם לצחוק עליי? אמרו לו, לא, אבל הרב אמר לנו שאתה העלית את התפילות של כולם. אמרו לו, נו, מה עשית? אז הוא אמר להם, אני אגיד לכם את האמת, בואו אני אגלה לכם. אני לא ידעתי כלום, אבל לימדו אותי להגיד א' ב', ולמדתי להגיד מא' ועתה. אז זה מה שאני יודע. אז עמדתי ביום כיפור ואמרתי לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, להתפלל אני לא יודע, כי לא גידלו אותי בין יהודים, ולומר תפילות אני לא יודע, ולא פיוטים, ולא שום מזמור, ולא שום עמידה, ולא שום תפילה. אני אגיד א' ב', ואתה תקרא למלאכים שלך הקדושים שיעשו איתי חסד ויקחו את האותיות של א' ב' ויחברו מהם מילים איך שאתה רוצה. אמרו לו, חזרו לרבנו הארי, אמר להם, שמעתם? זהו. מה זהו? אז מה, אנחנו לא נתפלל, תתפללו, אבל הוא... זה המקסימום שהוא ידע, והוא השתדל בכל כוחו להתפלל. אז כשהשתדל, הקדוש ברוך הוא קיבל את ההשתדלות. מכאן אנחנו רואים רבותיי, מה המעלה של אדם שבא להתפלל עם הלב. הגמרא אומרת על הפסוק, והוא רחום יכפר עוון. לפני זה מה כתוב? זה מופיע בתהילים, נכון? מה מופיע לפני כן? מישהו זוכר? זה בפרק ע"ח. שם כתוב וליבם לא נכון עמו, ויפתוהו בפיהם, ובלשונם יחזרו לו, וליבם לא נכון עמו, ולא נהנו בבריתו, והוא רחום יכפר עוון. מה אומר פה דוד המלך? מה המילים האלה? אלא דוד המלך אומר על אדם שבא להתפלל בית הכנסת, אבל הוא לא מתעלם. איפה הלב שלו? בעבודה. איפה הלב שלו? מה אשתי אמרה לי לקנות היום? כי אחרת אין לי כניסה הביתה. איפה הלב שלו? מה מצב המניות? איפה הלב שלו? מה שער הדולר? איפה הלב שלו? כמה ארנונה אני צריך לשלם? כל מיני, כל המחשבות באות לו. אז הוא מתפלל בתפילה, אבל הוא מדבר רק, הוא לא מתכוון למה שהוא אומר. מתפלל, הוא לא יודע, פתאום הוא בסלח לנו, פתאום אתה חונן, פתאום... הוא לא יודע מה היום, ראש חודש, יום טוב, יום כיפור, תשעה באב, הכל יצא אותו דבר. אומר הנביא, אומר דוד המלך ברוח הקודש, ויפתו בפיהם, ובלשונם יחזרו לו, וליבם לא נכון עמו. מה זה הדבר? אומר המדרש, תשמעו מה אומר המדרש. אומר, היה פעם שנברא העולם, הקדוש ברוך הוא מינה את הלוויתן שיהיה מלך של הים. האריה מלך של החיות. הנשר מלך של העופות. מי נשאר עוד? אז יש לנו אריה, השור, שכחתם את השור. השור מלך של הבהמות. אריה מלך של החיות. השור, עוד, תיקח עוד, הכל תיקח. מה זה? על חשבון מי? זה הקדש. אז הוא אומר לו, יש לי הכל. אמר ללוויתן, אתה תהיה מלך של הדגים. טוב, אז הלוויתן אומר, אבל משעמם, כל הדגים נראים אותו דבר. אומר לו, אני נותן פקודה, אומר הקדוש ברוך הוא ללוויתן, נותן פקודה שכל בעל חי שיש פה ביבשה, תביא אותו לים. אז נתן הוראה לכל בעלי החיים לבוא לנמל יפו. עמדו שם בתור, כל החיות, ולקחו את האריה, הכניסו אותו, לקחו את הדוב, הכניסו אותו, וכל מיני דובים, יש דוב שחור, דוב לבן, דוב הקוטב, וכו'. בקיצור, כל בעלי החיים נכנסו לתוך הים. בא השועל, השועל הוא מתוכבד, הוא עמד שם בצד, הוא מסתכל, מה קורה פה? אז הוא שואל את אחד הדגים, מה העניין פה, הסדרנים שם? אומרים לו, לא, אתה לא יודע, אנחנו צריכים כאן את כל בעלי החיים לשים בים. אז הוא אומר, מה, אני פרייר, אני עבד, מה, אני אכנס לתוך הים? אז הוא עמד שם, אבל הוא כבר עמד בתור. אז מה הוא יעשה? איך הוא יברח? אז היה מסתכל, רואה את הדמות שלו בים, משתקפת בים. אז הוא מתחיל לבכות, השועל, הלו, בואי נעקי שם, תשמע, הגענו לנקודה העיקרית. אז השועל התחיל לבכות. אומר לו הדג ששומר שם, בואי נשיגעת אותי, אתה כל הזמן בוכה לי פה. מה מפה? מה היום תשעה באב? אומר לו, לא, אבל אני רואה את החבר שלי בים, אני בוכה עליו. אני רוצה אותו, אני חבר שלי, אנחנו גדלנו יחד. אתה לא רואה שהוא דומה לי? אמר לו, אדם, לך מפה, תסתלק, עזוב אותי. גירש אותו. אז השועל היה מבסוט, יצא לחופשי. עלה השועל על ראש ההר והתחיל לרקוד. התחיל לרקוד. והנה הלוויתן כינס את כל בעלי החיים, רואה כולם נמצאים, אבל חסר אדון שועל. איפה השועל? נפנה ליועמ"ש, יועץ המשפטי. מה עושים? אין שועל. אמר הלוויתן, זה לא עסק. אז הדג אמר לו, כן, כן, הוא היה, השועל הזה רמאי. הוא היה בדיוק בחוף הים. והוא בכה, אמר לי שחבר שלו בתוך הים, חשבתי שחבר שלו בים, וגירשתי אותו. אמר להם, תיזהרו מהשועל, שואל הוא רמאי גדול. אתם תלכו חזרה ותתפסו את השואל ותביאו אותו לכאן. אמרו לו, אבל איך נדע? אמר להם, השואל, הוא עושה ריצת בוקר על חוף הים. השואל יוצא לריצת בוקר. יש הרבה עושים הליכה בערב, זוגות הולכים הליכה. השואל עושה בבוקר, שקט ואוויר טוב, צח, בדיוק השמש זורחת, מתחילה להפציע. אז הלכו לשואל, תפסו אותו. הדגים, תפסו אותו, בא איתנו לים. אתה רמאי, אתה ברחת לנו. אומר להם, השואל, בואי נע. אני שכחתי את הלב שלי ביבשה. אני מודיע לכם, זה לא יעזור כלום. אני יודע למה הלוויתן צריך אותי, שאני אהיה יועץ שלו, יועץ המשפטי. אבל בלי לב, איך אני אתן עצות? אני לא יכול. שכחתי את הלב ביבשה. אומר לו, תפסיק לבל את המוח, אתה רמאי. אתה ככה, אתה ממציא המצאות, אתה מספר סיפורים. אמר להם, אני לא אכפתי, אני הודעתי לכם. מי שמסרב לדברי המלך חייב מיתה, אני יודע על הלוויתן, ואגיד לו שאני הזהרתי אתכם. אני צריך לב. בלי לב, אני לא יכול להגיע על הלוויתן. אמר לו, אתה מבלבל את המוח, אמר לנו, לא לדבר איתך, לא. אמר, אז אני מדבר איתכם, אתם לא דברו, אני מדבר. אני צריך את הלב. קיצור, המשיך, והם לוקחים אותו בתוך הים, הולכים, והוא מתחיל להזהיר אותם, הוא מרגיש שהסכנה קרובה, עוד מעט הוא כבר נמצא בתוך המים. הזהיר אותם עוד פעם ועוד פעם, הצליח לשכנע אותם. אמרו לו, טוב, כמה זמן ייקח לך? אמר להם, על השעון 2:30. בואו, קדימה, אבל תבוא מהר, אנחנו מחכים פה. בסדר. ברח, הלך, עלה לראש ההר, התחיל לרקוד. היי, אהבלים, דגים, יש שועל בלי לב, יש שועל בלי לב. אומר המדרש, ככה זה גם כן, אדם שבא להתפלל בבית הכנסת, ולא עם הלב, איפה הלב שלו? הוא שכח את הלב בבית, הוא שכח את הלב בבנק, הוא שכח את הלב בחנות, בסופר. אז הוא בליבם לא נכון עמו, ולא נהנו בבריתו. והוא רחום יכפר עוון. וכאן למדנו, צריך להתפלל רבותיי, מהלב. לכן אומרים בסליחות, נישא ליבנו אל כפיים, אל אל בשמיים. הלב, אני צריך לבוא עם לב לבית הכנסת. אני צריך להתפלל מהלב. ולכן רבותיי, בימים האלה, אנחנו נתחזק, נתפלל לקדוש ברוך הוא מהלב, ונבקש ממנו שירחם על עמו ישראל, ושיגאל אותנו, ושהחיילים ישובו בשלום לבתיהם, בלי שום נזק, לא בגופם, ולא בממונם, ולא בשום דבר, והקדוש ברוך הוא יהיה עם ראשי הביטחון, שיעשו, יקבלו החלטות נכונות, ושהקדוש ברוך הוא ישמיד את החיזבאללה, הצורר הגדול הנמצא בצפון, ישמיד אותו כליל מתחת השמיים, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. חזקו ואמצו, ושיהיה לכם חיים טובים. רבותיי, יש בחוץ ספרים שכדאי לקנות אותם, כדי שנוכל להוציא עוד ספרים בזכותכם. אז חזקו ואמצו, והשם יהיה אתכם. רבי חנניה בן עזריה אומר,